שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור יום מוקדש, בעזרת השם, לזיווג הגון וראוי במהרה לאסתר בת שרה וללאה בת עדנה, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותן. להבדיל, השיעור גם מוקדש לבריאות שלמה לנתנאל בן זהבה ולרפואה שלמה למלכה בת זהירה בתוך שאר חולי ישראל, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. וכרגיל, כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובאמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו מתחילים את דף מ"ג בבבא מציעא. המשנה הראשונה בעמוד אומרת שאם אני מפקיד מעות אצל שולחני והשולחני הזה הוא שומר חינם, אבל אם אני התכוונתי שמותר לו להשתמש במעות, אז בעצם הופך אותו לאו שומר שכר או שואל, נראה בהמשך. אם לא אמרתי לו במפורש האם מותר לו להשתמש או לא, איך הוא יודע למה התכוונתי? זאת אומרת המשנה, אם הבאתי לו כסף צרור, כלומר קשור בתוך משהו, אז הוא לא ייגע בהם, וממילא הוא שומר חינם. אבל אם הבאתי את הכסף פתוח, אז מותר לו להשתמש בהם, וממילא הוא כבר לא יהיה שומר חינם, הוא יהיה אחראי יותר משומר חינם. הגמרא שואלת, מה, מספיק שזה צרור, כבר התכוונתי שלא ייגע, הרי כולם מביאים כסף צרור, אף אחד לא מביא ממש מפוזר. אז אומרת הגמרא, רב אסי בשם רב יהודה אומר שכוונה היא שזה צרור וחתום, רב מרי אומר שגם אם זה קשר משונה זה גם מספיק, יש אי קדם ראשני ברב מרי שהוא מתלבט לגבי קשר משונה. בכל אופן, בצורה שברור שהתכוונתי, אל תיגע בהם, זה אצלך רק לשמור. עכשיו אמרנו שאם הם מותרים, כלומר הם לא קשורים, אז הוא נוגע והוא אחראי. באיזה רמת אחריות יש לו? אז רב הונא אומר שהוא כמו שואל, רב נחמן אומר שהוא כמו שומר שכר. לפי רב הונא הוא יהיה חייב גם אם נאנסו, לפי רב נחמן רק על גניבה ועבדה, שזה גם פשט המשנה. מה רב הונא יעשה? הרי במשנה באמת פשט הוא כתוב עבדו. אז מסבירה הגמרא, עבדו יכול להיות שהם עבדו באונס, ככה רבא אמר במקום אחר. עכשיו מה ההיגיון? אז רב הונא מאוד מובן, הרי לא משלם לו כסף, אז אם כבר הוא צריך להיות שומר חינם. למה אני אומר שהוא לא שומר חינם? כי מותר לו להשתמש, מותר לו להשתמש. אז הוא כמו שואל שכל הנאה שלו, אז הוא הופך להיות שואל חייב באונסים. מה ההיגיון של רב נחמן שהוא רק שומר שכר? מסבירה הגמרא שהפוטנציאל שימוש, כלומר זה שאני יכול להשתמש אם אני ארצה, אז זה מבחינתי שכר, ובזה אני מוכן, אתה מהנה אותי בפוטנציאל הזה, אז אני מהנה אותך בחזרה ברמת שמירה. אבל אני עוד לא משתמש, לכן אני עוד לא שואל, רק אם אני אשתמש, אז אני אפוך לשואל. אבל בינתיים אני רק שומר שכר, כי יש לי פוטנציאל להשתמש. לסיום החלק הזה רב נחמן מקשה על רב הונא מברייטה, ששם יש ממש דין מאוד דומה למשנה שלנו, רק הפעם זה לגבי גזבר של הקדש. גזבר של הקדש הביא מעות לשולחני, אז אם הוא הביא אותם קשורים אז אסור לשולחני לגעת, אז אם השולחני כן ישתמש בהם הגזבר לא מעל, כי הוא לא חשב שהשני ישתמש בהם, אבל אם הוא הביא אותם לא קשורים מותרים, אז השולחני הבין שמותר לו להשתמש בהם, וממילא מי מעל הגזבר? כי הוא בעצם נתן את זה לשולחני. עכשיו בברייטה שם כתוב שמתי הגזבר מעל? רק אם השולחני ישתמש בהם. אז זה מתאים לרב נחמן, שעד שאתה לא משתמש אתה עוד לא נהיה שואל. לפי רב הונא הוא אמור למעול ברגע שהוא מוסר לו, כי הוא בעצם השאיל את זה לשימוש למישהו אחר. עונה הגמרא, באמת זה הכוונה, באמת הוא מועל ברגע שהוא מוסר לו. אז למה כתוב דווקא אם הוציא? רק בשביל הרישה, בשביל להגיד לי שאם הם קשורים, אפילו שהוא ממש ישתמש, הגזבר לא מעל. עד כאן סוגיה ראשונה, הגענו למשנה. נקדים הקדמה קצרה, בגזלה יש שני שלבים. שלב ראשון, שאני גוזל את החפץ מהרשות של הבעלים. שלב שני, שאני גורם לחפץ להיות לא בעין. כלומר, שאני משתמש בו או הורס אותו. אז שני שלבים של גזלה, בשניהם יש קניין גזלה מסוים. השלב השני יותר סופי מהשלב הראשון. עכשיו, מה קורה אם המחיר של החפץ השתנה בין שני השלבים? כלומר, בין השלב שבו גזלתי את החפץ מהבית של הנגנב עד השלב שבו השתמשתי בחפץ, המחיר של החפץ ירד או עלה. האם אני משלם לפי המחיר הראשון או המחיר השני? אז אם היה רק שלב ראשון, כלומר החפץ עדיין בעין, אז לא משנה לי אם המחיר השתנה, אני מחזיר לו את החפץ ואומר לו, הרי שלך לפניך. אבל אם כן היו שני שלבים, מה הדין? מחדש רבה שהולכים לפי הסוף. יש לנו כלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, אז כיוון שהיה עוד שלב של גזלה, אז אני הולך לפיו. עכשיו זה רק אם המחיר עלה. כי אם המחיר ירד, אז כבר התחייבתי במחיר היקר של השלב הראשון, ברור שהשלב השני לא יוריד לי במחיר, כי כבר התחייבתי. אבל אם המחיר עלה, אז השלב השני מוסיף לי עוד למחיר של החפץ. אז אם החפץ היה שווה 1 ועכשיו הוא שווה 4, אני אשלם 4. זה הדין של רבא. האם זה מסתדר עם המשנה שלנו? אז מה כתוב במשנה שלנו?
לגבי שליחות יד, אם שומר שלח יד בפיקדון, בית שמאי אומרים לוקה בחסר וביתר, בית הלל אומרים שהוא משלם כשעת ההוצאה, ורבי עקיבא אומר כשעת התביעה. אז אם רבי עקיבא נחכה לסוף, מה זה בית שמאי לוקה בחסר ויתר, ומה זה בית הלל כשעת ההוצאה? אז בפשטות, בית שמאי לוקה בחסר ויתר, הכוונה היא, השתנה המחיר של הפיקדון, השולח יד תמיד ישלם לפי המחיר הגבוה. זה הכוונה לוקה בחסר וביתר. תמיד הוא זה שיספוג את הפער של המחיר. אז אם זה היה שווה 1 ועכשיו 4, הוא ישלם 4, היה שווה 4 ועכשיו 1, הוא עדיין ישלם 4. מה בית הלל אומרים? בית הלל אומרים, כשעת ההוצאה. מה זה כשעת ההוצאה? אז האם הכוונה ההוצאה לשלב הראשון, שהוא שלח יד, או לשלב השני, שהוא בפועל השתמש בחפץ? אז אם נגיד שהכוונה היא לשלב השני, כשעת ההוצאה, אז יוצא כמו בית שמאי. למה כמו בית שמאי? כי אם המחיר ירד, אז כבר אמרנו, לא יכול להיות שמישהו יסבור שנלך לפי השלב השני, לפי המחיר הנמוך, כי כבר התחייבתי בשלב הראשון. אז זה לא יכול להיות. אז מה מדובר כאן? שהמחיר עלה, והוא ישלם לפי השלב השני. כלומר, לפי המחיר היקר. זה בדיוק כמו בית שמאי. גם בית שמאי אמרו שהוא ישלם לפי המחיר היקר. אז מה חייבים לומר? שבית הלל מתכוונים לשלב הראשון, שהוא ישלם לפי השלב הראשון. אז עוד פעם, אם המחיר ירד, לזה גם בית שמאי מסכימים, שאם זה ירד מ-4 ל-1, אתה תשלם 4. אז מה בית הלל כנראה מתכוונים? אם זה לפי השלב הראשון, שהמחיר עלה ואתה תשלם את המחיר הזול של השלב הראשון, וזה המחלוקת מבית שמאי לבית הלל. כלומר, אם זה עלה מ-1 ל-4, לפי בית שמאי תשלם 4, לפי בית הלל תשלם 1. מה הבעיה עם זה? שאז יוצא שרבא הוא כמו בית שמאי, שאם המחיר עלה, לפי רבא אתה משלם את המחיר היקר, ולפי בית הלל אתה משלם את המחיר הזול. אז זה לא יכול להיות. אז מה נגיד? אז נחזור להבנה השנייה שהצענו. שבית הלל מתכוונים לשלב השני. כשעת ההוצאה זה לשלב השני. מה היה הבעיה? אמרנו, אם הם מתכוונים שהמחיר עלה ומשלמים לפי השלב השני, זה בדיוק כמו בית שמאי. אם מתכוונים שהמחיר ירד ומשלמים כל שלב השני, אמרנו שזה לא יכול להיות, כי כבר התחייבת בשלב הראשון. אלא שפה אנחנו לא מדברים על גזלן רגיל, אלא על שומר. ואפשר לומר שהוא לא התחייב בשלב הראשון. ולפי בית שמאי, הוא כן התחייב בשלב הראשון. איך זה יכול להיות? אז הגמרא מציעה שני דברים. אנחנו בהתחלה של עמוד ב'. אפשרות אחת, שהמחלוקת מבית הלל לבית שמאי, האם שליחות יד צריכה חיסרון או לא. זה דיברנו על זה בתפים האחרונים. לפי בית הלל נגיד שהיא צריכה חיסרון, לכן בעצם לא היה שלב ראשון. אמנם הוא לקח את זה בשביל לשלוח יד, אבל הוא עוד לא חיסר, אז הוא בעצם עוד לא גזל, אז לא היה שלב ראשון. לכן לפי בית הלל הולכים לפי השלב השני. ולפי בית שמאי, שליחות יד לא צריכה חיסרון, אז הוא גזל את זה כבר בשלב הראשון, ולכן הולכים לפי השלב הראשון. כלומר, גם בית הלל וגם בית שמאי, כולם יסכימו שבגזלן רגיל, ודאי שאם המחיר עלה נשלם לפי הגבוה, וגם אם המחיר ירד נשלם לפי הגבוה. כאן שהמחיר ירד, ובית הלל אומרים שנשלם לפי המחיר הנמוך, זה בגלל שהוא בעצם עוד לא גזל את זה, כי לא היה שלב ראשון. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כשהגמרא תציע מאוד בדומה, שכאן הוא לא שלח יד, אלא הוא השתמש בזה כסולם, והוא בעצם נהיה שואל שלא מדעת, ולפי בית שמאי, שואל שלא מדעת, גזלן, כלומר היה שלב ראשון, לפי בית הלל, שואל שלא מדעת, לא גזלן, אז בעצם לא היה שלב ראשון עד שהוא השתמש בזה בפועל, לכן הולכים לפי המחיר הסופי, לפי המחיר הנמוך. אבל בגזלן רגיל, שוב, אנחנו תמיד נלך לפי המחיר הגבוה, אם המחיר ירד. זה שתי הצעות. הבעיה עם שתי הצעות האלה, שרבה בשניהם פוסק נגד מה שהרגע אמרנו בדעת בית הלל. כלומר, רבה פוסק ששליחות יד לא צריכה חיסרון, ורבה גם פוסק ששואל שלא מדעת הוא כן גזלן, ולא סביר שבשני הדברים האלה רבה פסק כמו בית שמאי ולא כבית הלל. לכן הציע הצעה שלישית, שהיא לגמרי לא קשורה להתייקרות או זלה של החפץ. החפץ נשאר באותו מחיר, ובית שמאי ובית הלל חולקים משהו אחר לגמרי, ולכן הם גם לא חולקים על רבא, כי הם לא דיברו על זה בכלל. שניהם יסכימו לרבא שאם המחיר עלה או שהמחיר ירד, הוא ישלם לפי המחיר היקר. והם חולקים האם משלמים גם על גיזות ובלדות שנולדו אחרי הגזלה הראשונית. לפי בית שמאי משלמים, זה הכוונה לוקה בחסר ויתר. חסר זה גיזות, יתר זה ולדות. ולפי בית הלל לא, וזה בעצם מתאים גם למחלוקת תנאים אחרת, רבי מאיר ורבי יהודה. שנחלקו שניהם בדיוק באותו דבר, רבי מאיר אומר שמשלם ורבי יהודה אומר שלא משלם, וכך גם מדויק במשנה, כי כתוב לוקה בחסר ויתר, לא כתוב לוקה ביוקר ובהוזלה. עד כאן ביור דעת בית הלל ובית שמאי. עכשיו נעבור לדעת רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שמשלם כשעת התביעה, כלומר, רבי עקיבא מחזיר אותנו כן לנושא של יוקר וזול, ואומר לא משלמים לפי הגזלות, אלא לפי מתי בפועל ביתין אמר לי אתה תשלם לו. עכשיו אם לא היו עדים, ברור שהחיוב הזה הוא בעצם כשאני מודה בפועל שאני חייב שזה בביתין. אבל אם היו עדים על הגזלה, אז אומר רב יהודה בשם שמואל, שאז רבי עקיבא מודה לבית שמאי ובית הלל שזה כן גישת הגזלה. כי העדים בעצם מחייבים אותי כבר משעת הגזלה. רבי יוחנן אומר שלא, אפילו כשיש עדים, מי שבסוף סוף מחייב אותי זה הביתין ולא העדים. ולכן לדעתו רבי עקיבא גם במקרה כזה יגיד שזה קישת התביעה, כמו מההלכה, רב יהודה בשם שמואל ורבי יוחנן, כל אחד לפי שיטתו פסקו כרבי עקיבא, רב הפסק כמו בית הלל. יש פה סיפור בסוף שרבי אבא בר פפא הקיף את סולם צור בשביל לשאול את רבי יעקב בר אידי, האם רבי יוחנן פסק כרבי עקיבא, ואכן הוא פסק כמוהו. עד כאן.